ספר שמות בפרק למד פסוק י' א', וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה זה לשאת ראש בני ישראל? אז זה המשמעות הפשוטה, לפחות לפי ההקשר, מה אתה מחפש? תנ"ך, הנה פה יש תנ"ך. המשמעות הפשוטה לפי ההקשר זה לספור. אתה תרצה לספור את בני ישראל, אז יש איך, של, איך לעשות את זה. יש מה שקרה מחצית השקל. אבל בכל זאת הביטוי לשאת ראש הוא ייחודי. הראש זה החלק הגבוה באדם. לשאת ראש זה להבליט את החלק הגבוה. זאת אומרת, תישא את ראש בני ישראל, אתה מעוניין להבליט משהו שהוא ייחודי, עצמי, שורשי, באומה הישראלית, וזה נעשה בפרשת כי תישא. מה מיוחד פרשת כי תישא? מה הנושא של פרשת כי תישא? הנושא המרכזי. חטא העגל, נכון? חטא העגל. וזה מפתיע, עד כמה שהתורה מקדישה כל כך הרבה פסוקים, באמת הרבה, זה פרשה ארוכה מאוד, לעניין חטא העגל. מה כוונת התורה בדבר הזה? למה התורה רוצה כל הזמן להגיד שאנחנו כאלה רעים? אתה אומר כי יש הרבה מחמאות ואנחנו צריכים קצת לאזן. כן? מה המטרה של האיזון? כלומר, השאלה היא ככה. אתה אומר שהמחמאה שנותנים לנו זה שאנחנו עם סגולה. האם הכוונה של הביקורת הזאת כלפינו היא לומר שאנחנו לא עם סגולה?
לא, היא...
יפה. זה בא להראות... או אולי עד רבה, זה בא להראות עד כמה אנחנו עם סגולה. זאת אומרת, זה בא להסביר שהסגולה איננה פונקציה של המעשים, אלא היא משהו עצמותי בנו. ולכן אנחנו לא צריכים להתגאות בזה. כלומר, אתה לא צריך להתגאות בתכונה שאיננה תלויה במעשים. לכן באמת ראויה להיות ענווה. כלומר, מצד ההתנהגות שלנו, אנחנו עם קשה עורף, עושים הרבה צרות, עושים את חטא העגל וכו'. אבל דווקא זה חושף את זה שהבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל איננה מפני שהם צדיקים. ברור? אלא אפילו כאשר הם פורשים לעבודה זרה, לעבירה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא בוחר בהם. אז מה זה חושף? זה חושף את הסגולה הפנימית שיש בעם ישראל. זה נקרא כתיסה את ראש בני ישראל. זה מובן מה שאני אמרתי בשלב הזה? איך זה אצל אברהם אני עוד לא יודע, אבל אני רוצה קודם כל איך זה אצל בני ישראל. אצל בני ישראל נחשפת פה מדרגה של קדושה שאינה תלויה במעשים. בסדר? עכשיו, הדבר הזה מתקשר לדבריו המפורסמים של הרב קוק. איגרות ראייה. כרך ב', נא להכיר. איגרת המפורסמת ביותר מכל האיגרות, איגרת תקנה. 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 זה בגימטריה, כמה זה תקנה?
551.
יש פה שתי אפשרויות. מישהו אמר פה 655, אתה אמר 551, 555. פעם ראשונה, פעם שנייה, זכה. זאת אומרת, תקנה זה 555. אז מי אומר שרק התוניסאים חוששים מעין הרע? טוב, עכשיו... כן, בצפון אפריקה בכלל, המספר 5 הוא מכוון כנגד עין הרע. כן. אז פה מראים לך שהאומה הישראלית, אין העין הרע שולט בה, לכן זה איגרת תקנה. טוב, האיגרת הזאת היא איגרת ארוכה שנשלחה לרבי יעקב רידבז. כן? רבי יעקב ריטב"א זה רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי. שהיה תלמיד חכם גדול, שבהתחלה היה בליטא, אחרי זה היה באמריקה, לאחר מכן גם הגיע לצפת, והיה ידיד נאורים של הרב קוק. עכשיו, הוא התנגד התנגדות עזה לכל המפעל של הרב קוק מכל מיני סיבות. למשל, היתר המחירה של הקרקעות בשמיטה לא היה נראה לו כלל וכלל. וכמוכן גם יש לו ביקורת על הרב קוק על זה שהוא מקרב אנשים רחוקים מתורה. מה שנקרא חילונים. הוא אומר, מה אתה מסמפת את החילונים? זה סקנדל. עכשיו, פה אנחנו רואים את התשובה של הרב קוק אליו, תשובה מכובדת מאוד, בגלל שהוא העריך מאוד את זוזל מתחכם. מצד שני, גם הוא מסביר לו כמה נקודות בסיסיות ביהדות. הטענה של הריטב"א זה הייתה, איך אתה יכול לקרב את החילונים? הרי אנחנו מתפללים בתפילת 18 שמהרה יובדו. כן, ברכת המינים. ברכת המינים היא כנגד כל האפיקורסים, כל הרשעים וכו', ואתה הולך ומקרב אותה. אז הרב קוק מסביר לו בעריכות רבה מאוד את כל הנושא הזה. בין היתר, הוא מסביר לו מה זה סגולת ישראל. הוא כותב כך: ומה שכתב מר לתמוע עליי, במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל כדי להחזירם בתשובה, וכתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, כלומר, אם אני אדם, אם אני מחכמי הקבלה, ואני אחד כזה, ככה הוא מסביר הרב, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. שבלשון חכמי הסוד, נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. הוא מצא בזה, כלומר כבודו מצא בזה, סתירה לברכת המינים, שאנו מתפללים לעוקרם ולשברם. הנה כאן הקושיה. ישימנה כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבאר לו, לא בלשון של סתרי תורה. למה אני לא אסביר לך את זה בלשון של סתרי תורה? שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם. כלומר, אתה חושב שאתה יודע שאתה לא יודע. מצד האמת, אני חושב שאתה יודע שאתה יודע, אבל אתה חושב שאתה יודע שאתה לא יודע. אלא בדברים פשוטים, באמת, אלו, ואלו דברי אלוהים חיים. ידע הדרת גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כלומר, יש שני דברים שגורמים שעם ישראל הוא עם קדוש. האחד הוא סגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך, רק באבותיך, חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם, ויתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בלי כל קשר, למעשינו. איך אפשר להבין את זה אגב? איך אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו, בלי קשר למעשים? איפה המוסר פה? זה לא מוסרי מה? זה ארביטררי, זה קפריזה. סתם ככה בא לו. מה זאת אומרת?
אולי יש איזשהו מזג מסוים.
אז אתה אומר שיש משהו בעצמיות שלנו, ביצירה. זאת אומרת, זה לא קשור למעשים, אבל זה קשור ליצירה. יפה. אני רק רוצה אולי להוסיף עוד ידיעה חשובה, ואז יסביר את הכל. הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים שהוא גם הבורא? נכון? אז כשהוא בוחר, הוא גם בורא בזה. כלומר, בחירה אלוהית היא בעצמה בריאה. היא בעצמה יצירה. זאת אומרת, זה לא שיש לקדוש ברוך הוא כמה עמים, הוא אומר, גרד לעצמו בראש, איזה עם לבחור? סיידן דינו, טק, לא, יצא לי עם ישראל. לא, הוא בורא את העם המתאים לבחירתו. כלומר, זה מה שאתה מכנה בשם תכונה עצמית או איכות פנימית, כן? כל העמים שווים? אתה מתכוון? לא.
אנחנו
אומרים
כל העמים, ואז
אמרתי בדיוק הפוך, שהקדוש ברוך הוא יוצר אומה הראויה להיבחר.
מכל העמים,
לא, מצל מה זה מכל העמים? אשר בחר בנו מכל העמים, המשמעות היא שהוא לקח מכל עם קצת, מעם הזה קצת, מעם הזה קצת, מזה קצת, עשה מזה עם ישראל. זה ליקוט הניצוצות, זה מתוך כל העמים. ודאי שזה משמעות.
אתה מתכוון מכל העמים, הכוונה מכל האומות.
נכון.
לא חתיכה מכל אומה.
כן, כן, זה בדיוק מה שזה אומר, חתיכה מכל אומה. הרי איך מסביר רש"י, וייתם לי סגולה מכל העמים? מה פירוש המילה סגולה אצל רש"י?
אוצר.
נכון, אוצר חביב. מה זה אוצר בעברית מודרנית? מחסן. 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 כלומר, עם ישראל זה מין קופסה, זה מין ארגז כזה, שבתוכו מכניסים מכל העמים. אז עם ישראל עצמו הוא הקופסה, לפי זה. נכון? לא, לא. רש"י, לפי רש"י, זה המקום שמכניסים בו את כל הדברים החביבים. יש דברים יקרים מכל העולם, מכניסים שם. בסדר? זה מה שכתוב, לא בצדקתך, מה אני אעשה? כן, זאת לפי זה שהתכונה של היהודי זה להיות תכונה כוללת. אז נגיד את זה לפי זה, יוצא שעם ישראל חייב להיות עם ללא צבע. וזה מה שמיוחד לנו. כלומר, כמו שפעם ראיתי איזה סופר שכתב, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מאשר כולם. בסדר? מה אתה אומר? כן, לפי זה מם המקור. כן, בבקשה. לא מם היתרון, אלא מם המקור. והמם המקור הופך ליתרון. כן, מה אתה אומר? נכון, אנחנו זרעם של אברהם, יצחק ויעקב, כן? So what? זה גם ביולוגי. מאיפה באים אברהם, יצחק ויעקב? זאת השאלה. כתוב, אנחנו אומרים, אני חושב בשחרית אנחנו מזכירים את זה, לא? והתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר. על מי הוא אמר את זה? על אברהם, יצחק ויעקב, נכון? אשר קראת את אברהם, ופרטו ליצחק ועמידה ליעקב. והתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר. בשביל מה ההתהלכות הזאת? כי היה צריך לקלוט משהו מכולם. ברור? יש אצל, איך כתוב? אצל כשאברהם אבינו מגיע למצרים, אז הוא אומר לאשתו, שרה, אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך. מה מפרש רש"י, ייטב לי? ייתנו לי מתנות. זאת אומרת, אברהם רצה לקבל מתנות. ממש מעניין, כן, איש החסד, מה הוא מבקש? שיתנו לו מתנות. כי הוא מבין שהחסד הגדול שהוא יכול לעשות עם מצרים זה לקחת ממנה מתנות. חבר. מה אתה אומר?
אבל זה הבעיה, זה מה שרואים עכשיו. יש גם תהליך שבעצם הוא נכנע ויש את הבעיה שהם שם יגיעו במצרים.
זה רחב מאוד. זה תסתכל באורות עמוד קנ"ה פסקה ח'. בסדר? בבקשה. הרב שם כותב שצריך עוד להרחיב על מה שהוא כותב שם. בסדר? טוב, אז אני שוב חוזר לדברי הרב הוק באגרות כאן. אז מה הדבר הראשון? זה הסגולה. והסגולה הוא כוח קדוש, פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות. שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. והשני, הוא עניין בחירה. מה זה עניין בחירה? זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. כלומר, לפי זה אני קדוש משתי סיבות. אני קדוש א', כי אני נולדתי יהודי, או כי התגיירתי, לא משנה. כלומר, יש לי קדושה עצמית מהיותי יהודי. חוץ מזה, אם אני מקיים מצוות, לומד תורה, עושה מעשים טובים וכו', אז אני מוסיף קדושה. בסדר?
זה עניין, מבחינה אם אתה
אז בזה, לא, זה אני בחרתי מה להיוולד, זה משהו אחר. לא, אני מסביר, יש פה שני דברים, יש סגולה ובחירה. סגולה זה מה ש... איך שנבראתי, ובחירה זה איך שאני מתנהג. אני יכול להחליט להתנהג רע, נכון? יש יהודים שמתנהגים רע, נכון? נכון, נכון, אכן, בדיוק, זה בדיוק מה שעניין. כלומר, יש סגולה ויש בחירה. בסדר? השאלה היא, האם אני בחרתי להיוולד יהודי? זאת שאלה. התשובה היא שכן. אבל זה היה לפני שנולדתי. בסדר? לפני שנולדתי, החלטתי שאני אבלד יהודי. זה בחירה הרבה יותר גבוהה. זה הבחירה החופשית באמת. מה? זה בחירה הרבה יותר גבוהה. כן, אתה צודק, זה לא הבחירה כמו שאנחנו בוחרים בו, זה בחירה יותר גדולה. אני לא יודע אם אנחנו לא מבינים, מי אמר שאנחנו לא מבינים? טוב, החלק של הסגולה, כן. כן, 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 בוודאי. הרי יודע, יש ברכה שאומרים בבוקר, שלא עשה אני גוי. לא מוזר הברכה הזאת, כי אם הייתי גוי, זה לא היה אני, זה היה מישהו אחר, לא? אלא הכוונה שיכולתי באמת לבחור, להיוולד גוי. זה מה זה בחירה שלי, ודאי. כן, שלא עשה אני, כי אני ביקשתי והוא שמע. מה?
איפה זה כתוב שכאילו נשמה בוחרת?
אז כתוב במפורש במסכת ראש השנה דף י' א', עמוד א'. כל מעשה בראשית לדעתן נבראו, אומר רש"י, שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. כן. לפחות לפי הפירוש של רש"י לסוגיה הזאת. הרמב״ם יש לו פירוש אחר, אבל לפי רש"י. אם הפעם הראשונה לא שמעת, אז מה זה יעזור פעם השנייה? טוב, אז אם כן, יש לנו פה שני זדים, הסגולה והבחירה. החלק של הסגולה הוא הרבה, בין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה עמידה שהבחירה מסייעת את גילויה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. שימו לב למה שאומר הרב קוק, אומר פה דבר מאוד עמוק. נכון שהסגולה... היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עמוקה מהבחירה. אבל הסגולה בזמן הזה אינה מתגלה אלא דרך הבחירה. במילים אחרות, אם אני צדיק, אז אני זוכה לשני דברים. א', יש לי הקדושה של היותי צדיק. תורה, מצוות, מעשים טובים, זה מוסיף לי קדושה. ובנוסף לכך זה מגלה, זה חושף את הקדושה הסגולית שיש בי. אם אני חס וחלילה רשע, מה זה עושה? א', זה מחסר ממני, אין לי קדושה בחירית, וגם הקדושה הסגולית לא מתגלה. אומנם היא קיימת, אבל לא מתגלה. מבחינה הזאת לא, זה משהו קבוע בהיסטוריה. ממילא זה פוגם גם בשער. לא מתגלה אצלי, זה גם פה גם בשער, כי היו רוצים, היו צריכים שהסגולה שלי תתגלה, והיא לא מתגלה. נכון, כלומר, העובדה שיש לי קדושה סגולית היא בלתי מותנית במעשים, אבל ההתגלות של הדבר הזה מותנית במעשים. בסדר? טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, אני חוזר, כל זה היה כדי להסביר את חטא העגל. חטא העגל בעצם הוא הזדמנות פז כדי לגלות את הקדושה הסגולית של עם ישראל, שאף על פי שישראל חטאו, בכל זאת נשארים בסגולתם. בסדר? טוב, אז בואו נקרא בפנים. ונתנו איש כופר נפשו. אגב, מה קורה לגר? מישהו מתגייר. מה עם הקדושה הסגולית? הרי הוא לא נולד יהודי. מקבל. נותנים לו. בסדר? איך הוא מקבל? קדושה סגולית. מה? יפה. כשיש לו, כשהוא מגיע לבית הדין, אני רגיל להביא את המשל הזה, מוציאים לו מוציאים לו את מההברגה, את הנשמה הקודמת, שמים בצד, ומביאים מהסנאות של בית הדין נשמה אחרת, מבריגים, וטיק, יש לו עכשיו נשמה של יהודי. בסדר? הוא מקבל נשמה. כן, מה אתה אומר?
אני דווקא שמעתי שגר הוא גר שנתגר, כלומר, כבר בשורש שלו הוא בעצם הייתה לנשמה יהודית.
אתה שמעת שגר הוא דווקא גר שנתגייר, כלומר שבשורש של הנשמה שלו הוא כבר היה יהודי. תשובה, זה נכון לגבי כל אדם. כי כל אדם יכול להיות גר. אז מצד זה כל אדם יכול להתגייר. כי כל אדם יש לו שייכות לנשמת ישראל. ברור? אז, אבל מאיפה נובעת ההסברה המוטעת ששמעת? הרבה אנשים אומרים מה שאתה אומר. כן? זה לא אשמתך. זאת אומרת, הרבה אנשים טועים בטעות הזאת ויתעו אותך. פשוט כי לא יודעים לקרוא את הגמרא במסכת שבת. במסכת שבת כתוב שנשמות של גרים העתידים להתגייר היו בהר סיני. נכון? אז מזה למדו שכשאדם מתגייר זה סימן שהוא כבר יהודי. פשוט לא נכון. אלא הכוונה, יש נשמות שהן בסטנדביי. כל מי שירצה לבוא להתגייר, ניתן לו משם. יש לנו במלאי. בדיוק, זה נשמות שהיו בהר סיני, הם בסטנדביי, מחכות, שמישהו יבוא, מוכן לקבל. אתה מוכן לקבל? יאללה, יש לנו בשבילך.
זה נשמע משהו נורא טכני מפליק הזה, לעקור מאדם את הנשמה, את כל הנשמה הזאת. נשמע, בעצם דבר כל כך, במהות היצירה של האדם, יש לו...
מי אמר לך? הנשמה זה במהות היצירה של האדם? אדרבה, אני לא חושב, הנפש. זה במהות היצירה של האדם. זה בא מהטבע. אבל הנשמה זה בא מהעליונים. הרי כתוב, ועפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זה כפילות, יש פה דואל.
הפח והנפש זה לא לפי הנשמה, זה לא איזו השתלשלות משורש, יש נשמה שמושרה איזה נפש, שמשרה איזה, זה לא איזה...
יש נפש ויש נפש. יש נפש שמקורה בנשמה, ויש נפש שמקורה בטבע. וזה הבעיה שלנו. זאת אומרת, זה מה שיוצר אצלנו את המתח בין שתי מוקדים, בתוך הנפש. כן. טוב, בואו נמשיך. כי נישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כלומר, עלול להיות נגף. מתי יש נגף? כשסופרים. מה הבעיה במספר? המספר זה המעבר מן האיכות לכמות. במקום שידונו על פי האיכות, דנים לפי הכמות. זה כמו שתגיד, כמה אנשים יש בחדר? יש פה 40 אנשים. מה? זה 40, מה פתאום 40 אנשים? יש יוסי ואיציק ודודו ואלברט וזליג, מה אתה? אפשר להגיד, זה בערך כמו להגיד שבחדר הזה יש 5 טון בשר ועצמות. שזה אגב נכון. אבל זה נוטל את הזיו העצמי של האדם. זה הסיבה שלא סופרים יהודים. מה אתה סופר יהודים? הוא מספר? מה אני מספר? אז אותי מחצית השקל, זה מה שהוא עושה. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל. נכון? זה מה שכתוב פה בפסוק י' ג'. מחצית השקל בשקל הקודש, ה-20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. כלומר, מחצית השקל מראה את השייכות שלי אל שורש נשמת האומה, כי אני נותן תרומה לשם כשאני נותן את מחצית השקל. ולמה זה חייב להיות דווקא חצי שקל? כי החצי תמיד מזמין את ההשלמה של החצי השני. כלומר, אני לא שלם מעצמי, אני צריך להוסיף עוד. כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים אל בני ישראל, נתת אותו על עבודת עוד מועד, והיה לבני ישראל זיכרון לפני השם, לכפר על נפשותיכם. פסוק י' ז' וידבר השם אל משה למור. ועשית כיור נחושת, וחנו נחושת לרוחצה. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת לקיר של השם. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם, לא ולזרעו לדורותם. למה צריך כיור? בשביל טהרה, נכון? אז אם שמתם לב, הכלי הזה לא הופיע לא בפרשת תרומה ולא בפרשת תצווה. עכשיו, בפרשת תרומה אני מבין למה הוא לא מופיע. למה? אין חטא. כלומר, הכל נשלט על ידי השכל. בסדר? זה תורתו של משה. תורת משה, פרשת תרומה, תורת השכל. בפרשת תצווה, זה כבר, היית כן צריך להיות שם, צריך תהרה, לא? מה פרשת תצווה? תורת אהרון. תורת אהרון היא בשביל החוטא. אז למה זה לא שם?
כי עדיין אין חטא.
כי עדיין אין חטא. כלומר, פרשת תצווה זה האפשרות של החטא. אבל כל זמן שיש רק אפשרות של החטא, די במזבח הקטורת, כתוספת על, על, תורת, על תורת משה, אבל אין צורך בכיור. כשיש כבר תומעה בפועל, אז צריך גם כיור. צריך לרחוץ. בסדר? ולמה זה נחושת? נגמר הזהר, אתה אומר. זה נכון, אפשר לומר. כלומר, הנחושת זה, זה מה שנשאר, אבל זה גם מישון נחש. הרי מה מביא את החטא? הנחש. כן, מה זה הנחושת? זה, מה, זה נראה כמו זהב, אבל זה לא.
איפה בעצם, מה היה לנו עכשיו
שנכנסנו
לעניין התאומה?
זה פרשת כי תשא. עכשיו כבר, נגיד, מתכוננים לחטא. אז כבר מקדים רפואה למכה. מתכוננים לחטא. יש לגבי הנחושת, דבר מעניין, יש בספר דניאל, המלך נבוכדנצר, יש לו חלום. כשהוא קם בבוקר, הוא לא זוכר מה החלום אומר, ואז הוא מתעצבן, מה שנקרא. בסוף, מביאים לו את דניאל. אחרי שהוא הרג כבר כמה מחכמי בבל, כן? אז מביאים לו את דניאל, דניאל מגלה לו גם מה היה החלום שלו, וגם את המשמעות של החלום. החלום היה שהוא ראה פסל גבוה מאוד, שעשוי מארבע מתכות. הראש מזהב, הידיים והחזה מכסף, המותניים מנחושת, הרגליים מברזל וחרס. מה שהוא רואה. אחר כך יש איזה אבן שמפילה את החרס, ואז כל הפסל נופל, ואז יוצא הר גדול וכו'. אז הוא מסביר לו, דניאל, מה שראית זה ההיסטוריה. אתה ראית את ההיסטוריה של המעצמות. זה נשמע כמו פילוסופיה הגליאנית קצת, כן? דיאלקטיקה היסטורית. אז הוא מסביר לו, הזהב שראית זה אתה. מלך בבל, מלכות בבל דומה לזהב. והיא בראש. מה שאתה רואה אחר כך, ידיים וחזה מכסף, זה המלכות שתבוא אחריך, דהיינו מלכות פרס. שאיננה חשובה כמוך, אבל עדיין היא יקרה. כי היא כסף לעומת זהב, אבל כסף בכל זאת. והמלכות שבאה אחריך היא, כלומר מלכות יוון, היא המותניים מנחושת. כלומר זה עוד פחות טוב. זאת אומרת, יוון זה פחות מפרס. עכשיו, יש פה שני דברים. למה זה במותניים? כי זה מקום הערבה. כלומר, מה הייתי אומר, המכשול העיקרי של מלכות יוון, רגעים לחשוב שמלכות יוון זה פילוסופיה. תרבות הגוף, מה רע בתרבות הגוף? גוף זה דבר חשוב. גם אגב, כשאומרים, תמיד בישיבות אני שומע דברים כאלה, יוון זה תרבות הגוף. כן? ומה זה הפילוסופיה? זה לא תרבות הרוח? אני חושב שזה כן. מה?
רוח והגוף לא.
כן, אבל היוונים היו מומחים גדולים לגוף ומומחים גדולים לשכל.
אבל ישראל לא נתפס לעניין.
כן, אבל כן, אי אפשר להגיד שאין רוחניות ביוון. כן? תקרא את אפלטון ואחרי זה תגיד לי אם יש רוחניות או אין רוחניות. כן? אלא, מה שחסר שם אז דווקא זה האחדות ביניהם. כן? זה הנקודה. כן? הגוף דווקא זה חשוב, זה קדוש, לא? זה מה שאני יודע. אלא, הפגיעה של היוונים בישראל זה כשאנחנו נלמד על חנוכה זה עוד מעט. אנחנו נראה שהפגיעה הייתה דווקא בתחום של העריות, של יצרה דעריות. לכן זה המותניים, שזה מקום הערבה. וזה כנגד הנחושת, כי הנחושת זה נוצץ, זה נראה כמו זהב, אבל זה לא. כלומר, אין פה ריות שם. מובן? כמו שאמר רבי יהודה הלוי, באחד משיריו, אל תפתח חוכמה יוונית, אשר אין לה פירות כי אם פרחים. בסדר? אז זו, אז הנחושת זה שורש החטא בעריות. ולא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר לעצמם עריות. יש חזק. טוב, פסוק כף ב', וידבר השם אל משה לאמור. כן. כן.
בספר דניאל בעצם מראה לו, זה איזשהו חידוש בעצם שמעלה שיש פה איזשהו מהלך היסטורי בלתי הפיך. ולמה זה בעצם מובא רק שם?
ממש שזה מובא רק שם.
נגיד הנביאים ידברו על איזשהו יום שיבוא ו...
גם הם מדברים על מלכויות. זה תסתכל בזכריה. גם כן. וגם ביחזקאל יש רמזים. וגם בתורה עצמה, בפרשת לך לך, נכון? ועלתה היה ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה חשיכה גדולה נופלת. אמרו חז"ל, אימה זה בבל, גדולה זה פרס, חשיכה זה יוון, נופלת זה רומא. אבל אם תרצה, וכתוב מיד אחרי זה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם, נזכר שם. אבל אם תרצה זה עוד לפני זה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אמרו חז"ל, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא. כלומר, זה כבר ביסוד היציר. בסדר? אז זה לא רק בדניאל. כן. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת. עמדנו על זה, נכון? מה אתה אומר?
אני לא צריך כפרה, בשקלים. לא עשו את החיים, ספרו שקלים. לא עשו את בני ישראל באופן העשוי.
נכון.
זאת
אומרת,
נאמר שזה
כפרה. זאת אומרת, כאשר עוברים מן הכמות, מהאיכות לכמות, אז נזכרים החטאים. כלומר, אם אתה סופר, אם אתה רואה את בני ישראל מצד האיכות, ואז בלתי אפשר לספור אותם, אז אתה גם, הם מחוברים לנשמתם, ובנשמה מונחת הסגולה. אבל ברגע שאתה דן אותם מצד הכמות, אז הם כבר לא מחוברים לשורש נשמתם, דן הם לא מחוברים לסגולה, ואז החטא נזכר. ולכן צריך לחפר על נפשותם. בסדר? גיל 20 זה בגלל שזה הגיל של יוצא צבא. כן? הרי זה הגיל של בני ישראל, באותם הימים הם יוצאים ממצרים כדי לכבוש את ארץ כנען. כל יציאת מצרים היא בעלת תוכן פוליטי. אז בגיל 20. עכשיו, למה גיל 20 הוא גיל הצבא? כי זה הזמן שבו האדם כבר שלם בשכלו. ואז החטא הוא באמת חטא. כן, כתוב בגמרא, במסכת פסחים, שעד גיל 20 הקדוש ברוך הוא לא דן את האדם. למרות שבדין של מטה דנים מגיל 13, בדין של מעלה דן מגיל 20. מדוע? כי עד גיל 20 הוא לא לגמרי יודע את הכל. לכן הוא לא כל כך אשם בחטא. יש לו נסיבות מקילות, מה שנקרא. כן, בבקשה.
למה מזכירים רק את בבל, יוון, כל האימפריות הישנות? למה אין כאילו הזכרה של האימפריות?
תגבור את המשפט, אני לא יכול להתייחס למשפט לא גמור. זהו? טוב. אתה שואל, למה מזכירים דווקא את ארבעת המלכויות, בבל, פרס, את כל האימפריות הישנות, ולא את האימפריות האחרות, כגון האימפריה האוטומנית והבריטית, ואיפה, וזו. בסדר. תשובה, א', מזכירים את האימפריה הערבית, רומא, נכון? אז היא לא הסתיימה, נכון? זה מלכות אדום, מה זה מלכות אדום? כל העולם המערבי זה מלכות אדום, הרי איך נולדה בכלל התרבות המערבית? מהתפרקותה והמשכיותה כאחד של האימפריה הרומית, נכון או לא? טוב, דבר אחד. דבר שני, רבי דוד גנץ, שמעת על רבי דוד גנץ? היה תלמיד של המהר"ל מפראג. על המהר"ל מפראג שמעת? רבי דוד גנץ כתב כמה ספרים חשובים, ואחד מהם בספר בשם צמח דוד, זה ספר היסטוריה. בהקדמה הוא כותב בשם רבו המהר"ל, שמה שאמרו ארבע מלכויות זה ארבע קטגוריות יסוד של אימפריות. והרבה כלולות בהם. בסדר? יש פה שאלה. השואל היקר, קודם כל, אני שמח שאתה מן הסתם כבר יצאת מבית חולים. אז שיהיה לך רפואה שלמה ומושלמת. אז תהיה בריא, ואני שמח שחזרת אליו. שתיים. גם המראות הצובעות היו מנחושת. כך שנחושת לאו דווקא שורש החטא בעריות, ופעמים יש לה תפקיד חיובי. מה אתה אומר? דווקא מה?
בגלל שיש לה תפקיד חיובי, צריכה לבוא מנחושת.
טוב, אני אסביר. מה שאמרתי שהנחושת זה שורש חטא העריות, לא אמרתי שנחושת זה רע. כמו שיצר שהעריות הוא לא יצר רע, הוא יצר מצוין, יצר אמין, הוא הכרחי לשם החיים. ולכן דווקא המראות הצובעות, הרי בשביל מה הם היו? מאיפה באו מראות הצובעות? מזה שיש הרי דיון על זה במדרש, משה אמר, מה פתאום אני אקח מראות שמשמשות לזימה? אז הוא אמר לו, בזכות המראות האלה העמדתי גדודים רבים במצרים. אבל איזה גדודים העמיד? העמיד גם כן גדודים מכוח היצר הזה. אז זה בדיוק אותו העניין. בסדר? טוב. פסוק כף ב' וידבר השם אל משה למור, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור 500 וכלמון בסם מחציתו 50 ו-200 וקנה בוסם 50 ו-200 וקידה 500 בשקל הקודש ושמן זית הין, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מריקחת מעשה רוקח, שמן משחת קודש, ומשחת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות ואת השולחן ואת כל כלה ואת המנורה ואת כליה ואת מזבח הקטורת ומזבח העולה ואת כל כלה ואת הכיור ואת קנו, וקידשת אותם והיו לי קודש קדשים כל הנוגע במקדש, ואת הארון ואת בניו תמשח וקידשת אותם לכהן לי, ואל בני ישראל תדבר למור שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. על בשר אדם לא יישח ומתכונתו לא תעשו חמוהו, קודש הוא קודש יהיה לכם, איש אשר ירקח כמו ואשר ייתן מנו על זר ונכרת מעמד. מה זה השמן הזה? כן, משה מצטווה לעשות שמן מיוחד, נכון? הנקרא שמן, שמן המשחת, כן, שמן משחת קודש. בשביל מה השמן הזה? כדי למשוח את הכלים ואת הכהנים ואת הכהן הגדול לדורותיו ואת המלך. עכשיו, כמה פעמים בהיסטוריה עשו את השמן הזה? פעם אחת. האם אי פעם יעשו אותו עוד? תשובה היא לא. פעם אחת נעשה השמן הזה. את בית ראשון ואת בית שני, אתה צודק, בנו. את הבית בנו פעמיים, אתה צודק. עכשיו, את השמן עשו פעם אחת. איפה? משה עשה אותו במדבר. מאז משתמשים בשמן הזה כל פעם שרוצים למשוח את הכלים, או רוצים למשוח כהן גדול, או רוצים למשוח את מלך ישראל. בסדר? מה? משיח בן דוד. למה נקרא משיח? כי מושכים אותו, שמים עליו שמן.
איפה נמצאו את השמן הזה עכשיו?
איפה השמן הזה נמצא? לא, אף אחד לא יודע. הוא גנוז. השמן הזה גנוז. איפה הוא גנוז? איפה שארון הברית? זה אחד הדברים שנגנזו. בבוא הזמן נמצא אותו. בסדר? הוא הכין הרבה. הנה, 500 קידה ו-500, זה כמות אדירה. קידה זה סוג... מה? זה, תראה, סך הכל אני מתאר לעצמי שהשמן הזה... לפי איך שאני מעריך, זה משהו כמו חצי טון. בסדר? טון, כן, חצי טון. עכשיו, יש לו סגולה גם לשמן הזה, כששמים אותו בכלי, כשמושכים, אחרי זה, מסתכלים בכלי, לא התקטנה הכמות. זה כמו נס חנוכה. מה, אתה לא מאמין? תבדוק, תמצא אותו, תראה. לא נגמר אף פעם. לא, זה היה חצי טון כדי לעשות אותו, לא יודע בדיוק כמה יצא בסוף. אבל בקיצור, יש שם 1000 סלעים ובסוף גם איזה הין אחד של שמן זית. סך הכל יוצא משהו ככה, זה שמן משהו. עכשיו, השמן הזה, בשביל מה הוא קיים בעצם? מה המטרה שלו? הוא בא להראות שיש יסוד נצחי באומה. בסדר? לכן הוא לא נגמר אף פעם. בסדר? יש בבית כנסת רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה, במשך מאות שנים, הניחו שמה צלוחית של שמן מיוחד, כדי למשוח את המשיח כשהוא יבוא. זה השם הקיים עד מלחמת תשח. אבל בסוף, לא יודע, נשפח, נשדד, לא יודע. אבל היום, כשבנו אותו בחזרה, אז שם באמת יש איזה מדף זכוכית, תסתכלו שם מצד ימין, באיפה ש... מין צורת מגדל כזאת, שם יש מדף זכוכית, שם יש שופר ושמן בשביל המלך המשיח שיבוא. כן. אבל לא צריך מצד האמת, כי יש השמן המשחה, נמצא אותו, יהיה בסדר. כן.
ולמה זה מובא בפרשה שקשורה לחסד?
זה בדיוק העניין. תגיד עכשיו למה.
כן,
זאת אומרת שלמרות החטא, יש יסוד של נצח. ולכן זה מובא פה. בסדר? כן.
איפה זה כתוב על ההלכה שאסור לעשות שמן המשחה?
לא. לא, זה לא הלכה שאסור לעשות שמן המשחה, אבל עובדה לא עשו. בבית שני למשל לא השתמשו בו. לא ידעו איפה.
לא הכינו חדש, כאילו, לא היה ולא השתמשו?
נכון, לא היה ולא השתמשו. כן, גם הציווי פה הוא אל משה, לא? אני חושב, קח לך בסמים ראש. פסוק למד דלת, ויומר השם אל משה, קח לך סמים, נטף, ושחלת, וחלבנה, סמים, ולבונה זקה, בד בבד יהיה, ועשית אותה כתורת, רוקח, מעשה רוקח, ממולח, טהור, קודש. ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות בו אל מועד, אשר יבא איתך שמה, קודש, קדשים, תהיה לכם. והכתורת, אשר תעשה במתכונתה, לא תעשו לכם. קודש, תהיה לך לשם. איש אשר יעשיך מוע להריח בה, ונכרת מעמה. בשביל מה הכתורת מופיע פה? בשביל דבר אחד. בשביל החלבנה. נכון? הכתוב כך סמים, נטף, ושחלת, וחלבנה. סמים ולבונה זקה. עכשיו, כמה סמנים יש סך הכל, אם כן?
11.
11. איך הגעתם לזה? סמים זה שניים, נכון? סמים, כן, כך חסם, סמים זה רבים, מיעוט רבים, שניים. נכון? רגע, נטף זה שלוש, שחלת ארבע, חלבנה חמש, סמים, אז לא, סמים זה אותה כמות שהיה עד עכשיו, אז חמש ועוד חמש, יוצא עשר, נכון? ולבונה זקה, 11. 5 כפול 2 זה 10.
אבל למה איך כזה ל-5?
זה היחידה
עכשיו.
רגע, המשנה שהיא מונה את ה-11 סמנים,
מונה לך רק אחד מהם. אתה אומר ככה, המשנה שמונה את הסמנים, היא מונה את החלבנה 1 ולא 5, נכון? קודם כל, אז אני רוצה להגיד פה שני דברים. א', אין משנה כזאת. אין משנה שמונה את 11 סמנים. ברייתא, ברייתא, בסדר. דבר נוסף, אני לא אמרתי שחלבנה זה חמש. אמרתי שעד עכשיו מנו חמישה סמנים, וכשהתורה חוזרת ואומרת סמים, זאת אומרת באותה כמות, כן, כלומר, אותו, כמו שעד עכשיו היה לך חמש סמנים, עוד חמישה, בסדר? אז סמים זה עוד חמישה, וזה סך הכל 10, נכון? 5 ועוד 5. 10, ולבונה זקה, 11. וכן, ו-11 סמנים היו בה. בסדר? ואלו הן, הצורי, והציפורן, והחלבנה, והלבונה, וכו'. בסדר? עכשיו, מה מיוחד בחלבנה לעומת כל שאר הסמנים? שהחלבנה יש לה ריח רע. כתורת שבא לתת ריח טוב, אז למה אתה שם שם דבר שנותן ריח רע? מה התשובה? החלבנה, כששורפים אותה עם שאר הסמנים, היא נותנת ריח טוב. בסדר?
וזה מה? מחשב
זה משל לרשעים. כן. שצריך לכלול את הרשעים בתוך הקודש. אם הם לא נכללים, הקטורת פסולה. בסדר? אז זה בא על רקע החטא. לכן על רקע החטא מופיע הקטורת. בסדר? אבל למה 11 באמת? כי 11 זה השורש של החטא. נכון? על כל דבר שבקדושה הוא בעשרה. כל דבר שבקדושה הוא בעשרה. בעשרה מאמרות נברא העולם וכו'. 11 זה היציאה מן הגדר. לכן זה השורש של הטומאה. של החטא. טוב,
נבוא. זה שיתוף של משהו מבחוץ.
בדיוק. אחד עשר זה מספר שהוא חורג מן העשר. לא, תשע לא חורג מן העשר, הוא נכלל בעשר. בסדר? אז זה מופיע פה על רקע אחת. פרק למד א', פסוק א', וידבר השם אל משה למור. ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה לחשוב מחשבות לעשות בזה ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה ואני הנה נתתי אותו איתו את אהוליאב בן אחי שמח למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועשו את כל אשר ציוויתיך. מה נתחדש לנו כאן? פה יהיו שני האומנים הראשיים שיבנו את כל המשכן ואת כל בגדי הכהונה. האחד הוא ממטה יהודה והשני ממטה דן. מה ההבדל בין מטה יהודה למטה דן? הם בדיוק ההפך אחד מהשני. שמטה יהודה הוא הנעלה מכולם, מטה דן השפל בכולם. במה זה מתבטא שיהודה הוא הנעלה מכולם? אצלו המלכות. כן? לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. זאת אומרת, שבט יהודה הוא השבט של המלכות הקבועה בישראל. ומה בשבט דן? ההפך של המלכות. הם אנרכיסטים. כן, שבט דן הוא שבט אנרכיסטי. אפשר לראות, אגב, יש לי קלטת על זה, נקראת שבט דן. אפשר להשיג. מטיב תא דלתא תא, מה?
איך זה בא לביטוי אצל שבט דן?
אתה צריך לציין את הקלטת על התאריך של זה, כי אחרת אתה נגש למטיב תא דלתא ומנעו לך זמן תאריך של
ההרצאה. תאריך ההרצאה, איך אני יכול לדעת? לא, זה היה לפני הרבה שנים, זה ההרצאה שעברתי במוסד הרב קוק בזמנו.
אני אצלחת אותי לזה, לביקורת המקרא, וניסיתי לברר את זה.
אין להם את זה?
למעלה במחשב.
למעלה במחשב, הוא אומר, יש. זה לא טוב. אז טוב, בקיסור, שבט דן. יש לי קלטת, קראת שבט דן. אבל אם אתה לא מוצא את זה פה במכון, אז תתקשר לאברהם מרק, 0544-93-50-93. בסדר? תגיד לו שאני שלחתי אותך. אני חושב שיש לו את זה. בסדר? מה?
זה נכון שהם יחסים את שבט דן ליהודי אתיופיה?
כן, 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 יש לזה בסיס. עכשיו, שבט דן הוא כידוע שבט אנרכיסטי. כן? זאת אומרת, מה? רשום, אני לא יודע. כתוב, אני יכול להגיד. כן? כתוב, אתה מקווה לפה זה כתוב, נכון? כן, למשל, כתוב שויזנב בך כל הנחשלים אחריך. חז"ל אומרים, זה שבט דן שהיה הענן פולטם. שהיו כולם עובדי עבודה זרה. עכשיו, מה זה עבודה זרה שלהם? זה מאוד מעניין. זה עבודה זרה של פסל מיכה. עכשיו, פסל מיכה הוא נוצר כריאקציה להתבססות המלכות בישראל באותם הימים. כלומר, אם אתה שם לב כיצד המלכות בנויה בישראל, היא הולכת ומתבססת מצפון לדרום. המלך הראשון בישראל היה יהושע בן נון, נכון? משבט אפרים, נכון? איפה זה אפרים? בשומרון, בשומרון. אחר כך עברה המלכות לשבט בנימין, שזה אזור ירושלים. מי היה המלך? שאול. אשתו מאיפה הייתה? הייתה מבנות שילו שנחטפו, נכון? זאת אומרת שהוא קיבל את בנות שילו בשבט אפרים. כלומר, דרך אותה בת משילו עברה המלכות מאפרים לבנימין. אחרי זה עברה המלכות לשבט יהודה, לידי דוד, שנשא את הבת של שאול. בת שאול מעבירה לו את המלכות. ואם אתה שם לב, כשאתה עובר מאפרים, דרך בנימין, דרך יהודה, אתה מגיע מצפון לדרום. כלומר, הדרום הוא המקום המבסס את המלכות. בדיוק בתקופה שבה הדבר הזה התרחש, מסופר לנו בספר שופטים, על זה ששבט דן עזב את הדרום, פנה צפונה, ובדרך חטף באמצע שבט אפרים, הטריטוריה של אפרים, חטפו את פסל מיכה, ולקחו איתם את הנכד של משה רבנו, שיהיה הכהן שלהם, נכון? ומשה מה זה? זה המלכות שלפני יהושע. כלומר, הם רוצים לחזור אחורה בהיסטוריה. עכשיו, מסופר בספר אלדד הדני, שכאשר ביקש ירובעם בן נבט להילחם ברחבעם, הוא פנה אל אנשי שבט דן, שהיו הגיבורים שבישראל, כדי לצאת למלחמה נגד שבט יהודה. הם אמרו, אנחנו לא נלחמים נגד אחינו, עזבו את ארץ ישראל. ורצו לחזור למצרים, כי מצרים זה עוד לפני משה. אבל אי אפשר לחזור למצרים, לכן הלכו לנהר פישון, שהוא הנהר הראשון בגן עדן, והתיישבו שם. זאת אומרת, הם רוצים לחזור אחורה בהיסטוריה, לפני שהמלכות מתבססת. מובן? זה השורש של ההתנגדות בין דן לבין יהודה. עכשיו, שניהם נקראים אריה. גור, אריה, יהודה. כן? כך כתוב בספר בראשית. ובפרשת זאת הברכה, דן, גור, אריה, יזנק מן הבשן. יש שניהם. אז איפה היינו? אז מה אנחנו לומדים מזה? שכדי לבנות את המשכן, אנחנו זקוקים למעולה שבשבטים ולירות שבהם. בלי זה לא שורה השכינה. כלומר, איפה הקדוש ברוך הוא שוכן בישראל? באיזה שבט? תשובה בכולם. יחסר ממד אחד, סוג מסוים של יהודי, אין שכינה. כולל הבעייתיים.
אתה מקפיד את שבט דן לחלבנה?
לא. לא.
אולי. אבל הנמוך שבשבט.
כן, אני לא יודע, יכול להיות, צריך ללוק, אבל שבטים הם 12, וסמני הקטורת הם 11, אז קצת קשה. קשה לעשות את ההגבלה הזאת.
דן סימן
לו נחש. מה? לא שומע.
דן סימן
לו
נחש.
כן, בוודאי. נכון? כן, יכול להיות, כן. כן.
שמשון היה משבט דן מצד אבא שלו.
שמשון הוא האנרכיסט שבכל השופטים. תראה, מה שקורה שם, הוא עושה בלגן עם הפלישתים איך שבא לו, נכון? יום אחד עושים לו צרות. מה? רגע, חכה. באים אליו אנשי שבט יהודה, איך המובא שם? זקני יהודה באים אליו, אתה רואה בדיוק הניגוד, אומרים לו, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, אתה עושה לנו צרות, אתה הורג פה פלישתי, שם פלישתי, בזה בסוף אנחנו נחטוף. אומר להם שמשון, אין בעיה, אני מבין את הרגישות, אני מבקש שתקשרו אותי בחבלים ותמסרו אותי לפלישתים. וזה מותר, כן? כי הוא מסכן את כל האומה, אז כן. אז האם האמירה ששבט דן אנרכיסטי קשורה לכך שחושים בן דן הרג את עשיו? התשובה היא כן, רק שעשיו כותבים בלי יוד, בבקשה. אז שם מוסרים אותו לידי פלישתים. וזה לפי ההלכה כשר לחלוטין, כן? כי הרי הוא מסכן את כולם, אז מותר להקריב אותו. הוא מגיע, משתחרר מן החבלים, שם מכסח את כולם. זאת אומרת, זה דרך פעולה אנרכיסטית לחלוטין. זה לא שופט קלאסי, כן? שואלים אותו, ההורים שלו, תגיד, למה אתה הולך לגויה הזאת? מה, אין מספיק בנות בישראל? הוא אומר, ישרה היא בעיניי. לא. אתם מוזמנים לחתונה. באים. ומה שמעניין, בדרך הוא פוגש אריה, קורע אותו, נכון? קורע את האריה. כתוב, ולא ידעו אביו ואימו. איך יכול להיות שהוא הולך בדרך, משסע אריה, וההורים לא יודעים. הם איתו בדרך. אז אם אתה שים לב, טוב, כתוב שם שהוא הולך בקרמי תמנה. בקרמי תמנתה. עכשיו, שמשון היה נזיר. יש הלכה, נזיר לא עובר בתוך הכרם. למרות שזה הדרך יותר קצרה. אז מכאן אנחנו רואים שההורים שלו הלכו דרך הכרם, והוא עשה סיבוב. שם הוא פגש את האריה, לכן הם לא ידעו. זאת אומרת, זה האדם שהולך להתחתן עם גויה, בגלל שהיא ישרה בעיניו, אבל הוא מקפיד על דיני נזירות. איך תבין את זה? בסדר? טוב. יש הרבה מה לדבר על זה. טוב, איפה היינו? טוב, אז לא גמרנו את כל הנושא, נמשיך בפעם הבאה. שלום.